ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פעם אחת היה בעל שם טוב בקהילת קודש נמירוב, והיה הולך מבית גדול לבית קטן עד שטעה למרתף, ונכנס למרתף וציווה לבדוק את המזוזות. שאל אותו איש אחד, ואם יתלה איזה אדם, יתלה תכף באיזה דבר? שמה מקרה הוא? השיב לו הבעל שם טוב, אצלי אין מקרה. מזה יאמין כל אדם שכל דבר בא בהשגחה ולא יתלה במקרה חס וחלילה. עכשיו תראו את המקרה הזה, הסיפור הזה. קודם כל, למה הוא בדק את המזוזות שם?
הוא טעה בדרך.
שהוא טעה בדרך, אז הוא אמר, לא לחינמת הייתי בדרך, הקדוש ברוך הוא הוביל אותי למקום שלא הייתי אמור ללכת לשם. ראינו פעם סיפור כזה על החוזה מלובלין, שהוא טעה בדרך, הוא אמר, בסופו של דבר, כנראה שהייתי צריך להיות בעיירה הזאת ולא בעיירה הזאת. אתם זוכרים את זה, נכון? אבל פה זה דבר עוד יותר קיצוני. מדובר פה על איזה אירוע קטן לכאורה, כן? שהוא טועה בדרך, מגיע למרתף, אז הוא אומר, כנראה שהובילו אותי לפה בשביל לבדוק את המזוזות. ואז היה שם עוד מישהו, לא ברור מי זה האיש הזה. גם הסיפור עצמו לא אומרים שזה תלמידו של הבעל שם טוב, כי אולי זה לא שאלה ראויה לתלמיד. כל דבר זה צריך לבדוק את המזוזות, אולי יש מקרה, במקרה הגעת לפה. זה אמר לו הבעל שם טוב, אין אצלי מקרה. כן? ואז מה המסקנה לגבינו? כל אדם צריך להאמין שהכל בא בהשגחה ולא יתלה במקרה חס וחלילה. עכשיו הסיפור הזה כמות שהוא לפנינו, סיפור שעלול הרבה פעמים לגרום לאיזה תסכול, לפי עניות דעתי. למה? מכיוון שאם אתה לומד את הסיפור ככה, כמו שהוא כתוב לפנינו, אין מקרה בעולם, ואתה תופס את זה באמת בצורה אבסולוטית, וברור שאנחנו מאמינים שזה דבר אבסולוטי, השאלה הגדולה היא, מה אנחנו צריכים לעשות אם עוברים עלינו מהוראות כאלה או אחרים? האם אנחנו צריכים לנהוג בדרכו של הבעל שם טוב? הבעל שם טוב, כל דבר שהוא לא היה לו משמעות והוא חיפש סיבה. ומה זה אומר לגבינו? זו השאלה הגדולה. כי כמו שאמרתי, שקריאה כזאת של הסיפור לגבינו עלולה הרבה פעמים להוביל לאיזה מין משהו, אמונה כזאת מאוד מאוד קיצונית, כן? שגורמת לנו הרבה פעמים לאיזה פחד כזה, כן? ולחיפוש של כל דבר, את הסיבה שלו וכו'. אז כל הפירוש של הרב גינזבורג פה, בסיפור הזה, יותר משהוא בא לפרש את הסיפור, כי אין הרבה מה לפרש את הסיפור, הוא בא לקחת את הסיפור הזה לחיים שלנו. מה המשמעות של הדבר הזה לגבינו? אז קודם כל, הכותרת של הסיפור, המקור שלה זה אדמו"רי פולין, לחיות עם סיבות. שוב, גם זה ממשיך את המגמה של הסיפור. מה זה לחיות עם סיבות? למצוא בכל נסיבות החיים שלנו את הרמזים. כל דבר אתה מוצא בו רמז שדרכו אתה יכול להבין לאיזה דרך אתה צריך ללכת. למצוא את, להסביר את נסיבות החיים. כל אחד עוברים עליו אירועים כאלה ואירועים אחרים, אז אומרים האדמו"רים, אתה צריך לחיות עם סיבות, תמיד להיות צמוד לשאלה של ההסבר של כל דבר ועניין. וגם זה לא חידוש של האדמו"רים, וזה לא חידוש רק של הבעל שם טוב, כי לכאורה זה הפשט בגמרא במסכת ברכות בדף ה', רואה אדם שיסורים באים. האמת היא כזאת שהגמרא מסייגת את זה למקרה של יסורים, כן? מה שראינו פה אצל הבעל שם טוב זה מכלול שלם, לא רק יסורים, כל מה שעובר על האדם, כן? גם אם הוא מזדמן למקום שהוא לא הזדמן אליו, תמיד נחפש את הסיבות. אבל הגמרא לפחות אומרת את זה לגבי איסורים. רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. פשפש ולא מצא, ידוען בידוע שאיסורים של אהבה. אז לכאורה גם הגמרא מדריכה אותנו בכיוון הזה של לפחות מה שקשור לאיסורים שבאים על האדם, הפתעות לא נעימות. חפש תמיד את הסיבה, ומשמע מהגמרא שאדם יכול למצוא סיבות מה שקורה בו. אז זה הולך בהדרגה כזאת, יפשפש במעשיו וכו' וכו'. אבל אני רוצה ללכת פה באמת בעקבות ההערות של הרב גינזבורג. קראתי זה פעם אחת, היה קשה להבין מה הוא אומר, אחרי זה פעמיים, שלוש, ולאט לאט התחלתי להבין, להפנים את הדברים. ויש לפניכם פה, עשינו משהו קצת יוצא דופן, ציטטנו פה הפסקה, לדעתי הפסקה המרכזית של של המשמעות לגבינו. אבל קודם כל מבחינת הסיפור, לפני שאנחנו מגיעים לעצמנו, מבחינת הסיפור, ברור שהבעל שם טוב יש לו מגמה שהיא ללכת נגד נטייה לראות את החיים כאיזה מערכת של משהו סתמי. זה בעצם היסוד של בעצם המקור של הכפרנות, של הכופרים למיניהם. כל הקורא אותנו, כל הקורות של החיים, זה לשון קור, קרירות. זה קשור גם לפורים, הבא עלינו טובה, אשר קורחה בדרך, כן? המלאק זה התפיסת המקרה בעולם, כן? התנגדות להשגחה של הקדוש ברוך הוא. אז ברור שהגישה האפיקורסית הזאת זה קיצוניות לצד אחד. עכשיו מה שאומר הרב גינזבורג, וזה הדבר שבאמת יש לו משמעות לגבינו, יש גם נטייה הפוכה, וגם היא לדעת הרב גינזבורג לפחות, שוב זה לא כתוב פה בסיפור, וזה הרב גינזבורג מותח את הסיפור, מרחיב אותו למשמעות העכשווית שלו, ואז הוא אומר ככה, יש באמת נטייה הפוכה, שיש סוגים כאלה של אנשים שהם הם מפרשים כל דבר שהם נתקלים איתו בחיים באלף סיבות, וזה קושר אותי לעניין, לסיטואציה הפרטית שהייתה לי, כן? מה שעבר עליי, מה שעבר עליי, הפתעה מוחלטת, כן? ועין הרע, בן אדם בריא והכל, פתאום נופל עליי משהו שמעמיד את החיים בסכנה מסוימת, ואתה רואה שזה דבר לא מובן מאליו החיים וכו', כן? ברגע אחד בן אדם יכולים להשתנות לו החיים, ברוך השם יצאתי מזה, אבל זה מביא לאירורים. ואני זוכר אשתי אמרה לי, דיברה עם מישהו ואמרה לה, תבדקו את המזוזות בבית כמו הבעל שם טוב. עכשיו, מאז המחלה, לפחות בימים הראשונים אחרי המחלה, אני גם, היו לי אירורים, כמו שכל אדם יש לו אירורים, אבל היו לי לפחות 20 סיבות למה זה קרה לי, ככה וככה 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 וככה. ופה הרבה פעמים אתה עלול להגיע לאיזה תסכול כזה, כן? לך תדע, לך תדע, אולי זה מזוזות, אולי זה דבר אחר, אולי... אני גם אבדוק את המזוזות ואני גם אעשה זה וגם אעשה זה. כבר הרב גינזבורג צריך להיזהר גם מהנטייה ההפוכה, הקיצונית ההפוכה, לחפש ולחפור בכל דבר, כמו שאומרים החבר'ה, כן? ולחיות כל הזמן עם יותר מדי סיבות. למה זה באמת דבר מסוכן גם, כן? מכיוון שאומר ככה, במקרה הטוב זה יכול להביא אותנו להיות מבולבלים, להיות כל הזמן בהרהורים כאלה של מחשבות כאלה, מחשבות אחרות. זה במקרה הטוב. במקרה היותר גרוע, להיות חולה נפש, כן? זה הרבה פעמים חולה נפש, זה בא כתוצאה מהדבר הזה, כי הם כל הזמן נאחזים בניסיון להסביר ולפרש מה קרה להם, לא זורמים עם החיים שלהם, אלא מוכרחים למצוא הסברים. ובן אדם, אנשים קר, כן, הוא פעם לא יכולים לשים את האצבע ולהגיד זה פה, זה הסיבה, נכון? וזה התסכול הגדול, אתה אומר זה, אבל אולי זה, ואולי זה, ואולי זה, ואז מה זה, לאן זה יוביל אותנו? זה יכול להוביל אותנו לאיזה, כמו שהוא אומר פה, לאיזה סוג של אובססיה כזאת, כן? של חשדנות ושל חששות, וכמו שהוא אומר, אפילו להיות חולה נפש במידה מסוימת. ואז אומר הרב גינזבורג, אני חושב שהוא, שוב, אני לא, הוא לא מביא מקור מהבעל שם טוב, אבל הוא מביא מקור מרב נחמן, שתכף נראה אותו. הוא אומר ככה, אז מה, זה לכאורה הדרכה של הבעל שם טוב. הוא דבר כזה פעוט שהוא טעה מחדר לחדר והגיע למחסן, הוא כבר הולך לבדוק את המזוזות. אומר הרב גינזבורג, זה נכון לגבי הבעל שם טוב, זה בכלל לא אומר שזה הדרכה לגבינו.
אפשר לראות את זה מהמילים שלו, אצלי אין מקרה, דווקא אצלי אין מקרה.
נכון, גם זה אפשר לדייק, נכון, לכאורה. אני לא זוכר אם הרב גינזבורג עולה על המילה הזאת, אבל הוא אומר את זה כדבר מובן מאליו, וככה הוא מסביר את האמירה הזאת של הבעל שם טוב, וזה ודאי משתלב יפה עם המילה הזאת. הוא אומר, הבעל שם טוב, כמו שעשה הרמב״ם, לקח, יש הרי קיצוניות לצד אחד של כפרנות, שכל דבר מקרה, הבעל שם טוב רצה פה להוליך אותנו לקצה השני. ברור, זאת אומרת, לצאת, כן? לצאת כנגד הנטייה הזאת אל הקצה השני, כי צריך להקים את הברזל. ואז אומר הבעל שם טוב, לא, מבחינתי כל דבר צריך למצוא לו הסבר וסיבה. אבל זה מה שאומר הרב גינזבורג, זה נכון לגבי הבעל שם טוב. למה זה נכון לגבי הבעל שם טוב? כי הבעל שם טוב חי ברמה כזאת, רוחנית כזאת, של השגות, יש השגות גבוהות, שיכול לראות את האור שמקיף אותנו. ככה הוא מסביר את הביטוי בזוהר, שהקדוש ברוך הוא סובב כל העלמין. כתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. אז יש פה פרשנות מאוד מעניינת של הרב גינזבורג. סובב כל העלמין, יש הרבה סיבות שדרכם הקדוש ברוך הוא מנהל את כל מה שקורה לנו וכל מה שמתרחש איתנו, הסיבות הן מלמעלה. אז הוא אומר ככה, האור הגדול הזה של הבעל שם טוב, היכולת המופלאה הזאת של הבעל שם טוב, לאו כל מוח הסביל, יש ביטוי כזה, לא כל מוח יכול לסבול אותו, ואנחנו לא יכולים לשאת את זה. גם איוב, נביא דוגמה מאיוב, הרי איוב גם כן שואל הרבה שאלות ליסורים שהיו לו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מי זה מחשיך עצה במילים בלי דעת, אזונה כגבר חלציך ישלך, איפה היית ביוסדי הארץ, הגדי מידעת בינה. פסוקים נפלאים, אתם זה בטח שמעתם את זה לבגרות בטח, כן, פסוקים נפלאים באיוב, כן, שעוסק בשאלות האלה, שאלת השאלות שלנו, משמעות החיים, להבין את מה שעובר עלינו, את מה שקורה לנו. ואז התשובה של הקדוש ברוך הוא לפעמים, אתה חושב שאתה כזה חכם גדול שאתה יכול לדעת כל דבר? אז השאלה היא, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אני עוד פעם, שתי הנטיות הקיצוניות הן נטיות שמביאות, שגורמות לנזקים גדולים, שלא לדבר על כפרנות. מה, אדם שחי בכפירה, החיים שלו הם חסרי משמעות וכו'. והרב גינזבורג אומר, ורמז, הוא מרמז פה לגישה הליטאית של רב חיים מוולוז'ין, ראיתי שיש פה מכירה של הספרים שלו. חיים מוולוז'ין אומר, אנחנו צריכים להתנתק מהעולם עצמו כמו שהוא, ולתלות את כל יהבנו על האותיות של התורה, על התורה והמצוות, ושם לחפש את הכל, נכון? אז הוא אומר, הבעל שם טוב יצא גם כנגד התפיסה הזאת, כי הבעל שם טוב אומר, כל דבר ועניין הקדוש ברוך הוא נמצא בו, וכל דבר ועניין אתה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא ולהבין אותו. אבל הוא אומר ככה, נטייה קיצונית לצד השני היא טובה לבעל שם טוב, אבל היא גורמת לאדם הרגיל, היא גורמת לו נזקים. אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה.
איפה זה כתוב פה? הרב אומר שיש זה כתוב?
זה לא כתוב בבעל שם טוב, זה כתוב ברב נחמן. תסתכלו את רב נחמן, בפסוקי מוהר"ן הרב גינזבורג מרבה לצטט את רב נחמן, וזה מה שגורם לי לחשוב שחוץ מזה שהוא בקי גדול בכתבי חב"ד, ונראה היה בקי גם בליקודי מוהר"ן, הוא גאון מופלא. רב נחמן אומר ככה, וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. הגדלות השכל בזה צריך להיות במידה שלא יצא מגבול הקדושה, רק לפי שכל אנושי שלו כן יגדיל המחשבה בזה, וכן לא יסתכל למעלה ממדרגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש. יש הרי ביטויים כאלה בחז"ל, יש גם גמרא בחגיגה, כן, במה שהורשת התבונן, אין לך עסק בנסתרות. השאלה הגדולה כמובן, מה המשמעות של הביטויים האלה בחז"ל, במופלא ממך אל תדרוש? מה? מופלא ממך אל תדרוש, אולי יש דברים שהם חשבונות, כן? מה המשמעות של במופלא ממך אל תדרוש? זו השאלה הגדולה. אז אתה יכול להגיד האם באמת זה גם קשור לדברים שעוברים על האדם, שלפעמים יש דברים שמופלאים ממנו? מי אמר? אולי זה דברים יותר כלליים, אולי זה דברים מסובכים יותר. אבל רב גינזבורג, וככה בעקבות רבי נחמן אפשר לומר, אומר לא, זה קשור גם לשאלות האלה שמטרידות אותנו ביום יום, ושאנחנו מנסים להבין אותם, אבל אנחנו הרבה פעמים מתוסכלים, נכון? כי אנחנו לא מבינים, ואנחנו לא יכולים לשים את העצמם, ואנחנו גם לא רוצים להיות כופרים מצד שני, אנחנו לא מאמינים שאין מקרה בעולם. אז איפה שביל הזהב? זה השאלה הגדולה. אז מה שאומר הרב גינזבורג, זה בעצם המרכז של כל הפרשנות שלו שם על הסיפור, תכף נקרא את זה בפנים. הוא אומר, הוא מגדיר את זה במילה אחת, צריך לסמן. הוא משווה את זה למחשב, כן? שאתה מזין אותו, מפציץ אותו, מפגיז אותו בכל מיני אינפורמציות, וחלק זה אינפורמציות חשובות, אבל מרוב אינפורמציות לפעמים אתה מגיע לאינפורמציות לא חשובות שגורמות לך לווירוס שיכולות להרוס לך את המחשב. הוא אומר אותו דבר פה, יש רמזים, אתה צריך לנסות לקלוט רמזים מהשמיים, אבל אתה צריך לדעת גם לסנן. אז איך עושים את זה? איפה הגבול? אז בואו נראה את הפסקה הזאת פה, שהוא אומר יש שלושה כללים. שלושה כללים שצריכים להנחות אותנו. להלן מספר עצות שבשימוש כנה בכוחם לסנן הרבה ממחשבות השטות והפירושים המסולפים. א', לעולם אין לעשות מן הרמז זיקה. הרב מלובביץ' מבאר שהעיסוק בגימטריאות הוא טוב ומועיל כאשר הם באות לתת טוב טעם למה שנלמד בדרכי הלימוד המקובלות. פרפראות לחוכמה, לעומת זאת אין לחדש עניין כלשהו רק על סמך גימטריה. אז הרב האדמור מחבד אמר את זה לגבי גימטריות. גימטריות זה דבר שאנשים אוהבים שתרשף, וזה גם כן הרבה פעמים מסבך אותנו. יש בזה אמת בגימטריה הזאת? אין בזה, אולי זה סתם משחק, נכון? מטריד אותנו הרבה פעמים, יש אנשים שמרבים להשתמש בזה. אז איפה שביל הזה? אז חזל אמרו פרפראות לחוכמה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבנות על גימטריות ולעשות כללים ולהגיע למסקנות. זה יכול להיות רק השלמה, זה יכול להיות פרפראות. אבל מה? לכן צריך? לא מסות מזה עיקר, זה יכול להיות תוספת. בוא נגיד, אם אדם למד סוגיה והוא מבסס אותה על סמך גמרא הראשונים, האחרונים, ויש לו כבר מסקנות מסוימות, זה בהחלט דבר נחמד מאוד לגבות את זה גם בגימטריה כדבר משלים. אבל לבוא ולבנות הכל על הדבר הזה, זה דבר הזוי, קרא לזה ככה. מה שהרב גינסבורג אומר, מה שהאדמו"ר מחב"ד אמר על גימטריאות נכון גם לגבי העניין שלנו. למה? כך הוא גם באשר לרמזים מן השמיים הבאים רק לכוון את רגלינו בדרכי התורה והמצוות המסורים לנו זה מכבר. כל רמז הנדמה כסותר דבר תורה חזור אינו אלא מחשבת שטות שלא השם שלח אלינו למתוך המקומות הבלתי מתוקנים שבנפשנו יצא. אז הדבר הראשון הוא דבר מובן מאליו, אם אתה קולט רמזים והרמזים האלה מובילים אותך לאיזו סתירה עם התפיסה הפשוטה והבסיסית שלנו של אמונה והתורה והמצוות, זה צריך לסלק את הדבר הזה. זה ודאי אינפורמציה שאדם בודה מליבו, לאו דווקא מהמקומות המקומות החיוביים שנמצאים אצלו. פשיטה. אבל בבית וג' הוא מוסיף עוד שני עניינים מאוד מאוד רלוונטיים ואני חושב מאוד מאוד מועילים, שהכל מיני לגביי כשקראתי את זה, זה מאוד שמח אותי, כי אמרתי לעצמי, יש לי לפחות מישהו שקצת פותח לי את העיניים, ואת איפה לשים גבולות. זה אומר ככה, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, זה כלל בסיסי. השם טוב ומתאים לכל בריאותיו וחושב תמיד רק טוב על ישראל בכלל ועל כל אדם בפרט. ישנם חולי נפש רגילים לראות בכל עלי נידף רמז לרעה, הקרבה ובאה. האנשים הלוקים במחלה הזו, גם אם באופן קל שאינו ניכר כלפי חוץ, עשויים לגלות את עבודת פענוח רמזים מאיימת מאוד. לכל דבר הם מוצאים רמז לתחייה ולריחוק מצד השם יתברך. הרבה אנשים שחיים ככה, גם אם הם לא נמצאים בבית חולים לחולי נפש, אבל הם אנשים אובססיביים, חרדתיים נגיד ככה. למה? כי כל עלה קטן שזז להם וכל איזה, הרי זה קורה לנו גם, נרצה או לא נרצה. לפעמים אתה נמצא באיזה יום לא טוב, לא קורה לנו דבר כזה, לא הולך לך, ואז פתאום אתה מתחיל לחשוב, וואו וואו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, יש פה, שם אותי על הכוונת, נכון? אז הוא אומר, זה סימן מהשמיים שאסור לך לחשוב ולחפש את ההסברים, כי ההסברים הללו מובילים אותך לכיוון, למקום לא חיובי, לא טוב. למה? כי יש כלל בסיסי שאומר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. הקדוש ברוך הוא זה לא אחד שיושב ומחפש אותך, כן? ומחכה איך להפיל אותך פה ואיך להפיל אותך שם. ואם המחשבות שלך מביאות אותך לאיזה מין הרגשה כזאת מאוימת, אתה מרגיש מאוים וגורמים לך לתסבוכת, תוריד את זה מעליך, תסנן את זה מהר, תזרוק את זה. אתה לא בא מצד הרוע, אתה בא מצד הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה לי פה. ואז הרבה פעמים הנטייה של האדם זה לא לחשוב על המקור של הדבר מצד הרוע שבעולם, אלא מצד זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לי רע, כי הקדוש ברוך הוא מעניש אותי, הקדוש ברוך הוא ככה וככה וככה, וכי עשיתי ככה. ואז אדם מגיע למה, וואי, באמת עשיתי כל מיני עבירות ועברתי כל מיני דברים, ולכן לא פלא שבאים על הדברים, אני נכנס לחרדות. ולהיכנס לחרדות זה כלל בסיסי שזה אסור בתכלית האיסור. ואם מחשבות כאלה מביאות אותך לסוג כזה של הרגשה, ישר לזרוק, ישר לסנן אותם. כן? ישר, זה עצמו מעיד על כך שהמחשבות מסולפות ולא נכונות. הבנתם את הדבר? כן, לא יכול להיות. מה זה רע? לא יכול להיות שהוא מחפש אותך. הרי זה לא סתם שאתה חושב שהוא עושה לך. ברור שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא לפעמים מעניש אותנו. אבל הוא מדבר פה על אובססיה של בן אדם שעוברים עליו דברים. וכל דבר הוא תולה את זה בסיבות. אני לא הייתי בסדר, כמו אני לא הייתי בסדר. והכל זה בגלל זה. ואז הוא נכנס ל... ואז הוא חסר אונים כזה. ואז הוא... זה ממש מוציא לו את הרוח מפה. הוא לא יכול לפעול. הוא לא יכול לעבוד בזה. הוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם. לקום בבוקר לתפילה הוא לא יכול. חרדה, ברור. אז הוא אומר, זה עצמו שזה, שזה מביא אותך למצב כזה, זה עצמו מראה שזה פסול. צריך לדחות את זה. אבל תשימו לב לדבר השלישי.
הרב, הוא מבסס פה למה במסכת ברכות שאומרת שאיך שאתה פורש את החלומות שלך ככה, זה יהיה?
איזה גמרא אתה מכוון?
יש איזה גמרא במסכת ברכות כזאת, היא לא שאומרת שאיך שהאדם פורש את החלומות שלו ככה, זה באמת...
אני צריך לראות את הגמרא בפנים, זה מעניין מה שאתה אומר, צריך לראות את זה בפנים. תראה לי את העמוד, צריך לראות את זה. קשה לי להתייחס לזה, אבל תראו את הנקודה השלישית. הנקודה השלישית, ונפשי כאפר לכל תהיה. מה המשמעות? השם לא מזעיב אליך פניו, אך גם לא שולח לך כל הזמן רמזים שאתה מלך המשיח. זו אמנם פרשנות קיצונית שרוב בני אדם לא התפתו לה, אך מי שגאוותו מוליכה אותו נוטה לראות בכל דבר עידוד וחיזוק לעליונותו ולצדקתו. אתם מבינים? פה זה הסכנה ההפוכה. כמו שיש סכנה מצד אחד שאדם מגיע לייאוש, לפחד, לחרדות, הוא מתחיל להיות חרדתי, הוא לא יכול לישון בלילה, שזה דבר, זה דבר מסולף מצד אחד של המתרס. באותה מידה יש אנשים שגם הם יש להם נטייה לפרש כל דבר, אז זה מוביל אותם לאיזה מין תחושה של גדלות. אנשים שמרגישים שהקדוש ברוך הוא שלח אותם לגאול את עם ישראל. היו פה לפעמים אנשים כאלה שהסתובבו ברחובות, לא יודע אם נתקלתם בזה לאחרונה, לאחרונה לא, אבל לפני שנה שנתיים ראיתי בן אדם שהלך עם שלט שהוא מלך המשיח. אני רב בן אדם דתי והכל, אבל מה המסקנה? כמו שאסור להגיע לקיצוניות, מה זה אסור להגיע? כמו שאם המחשבות מביאות אותך לייאוש ומורידות אותך, זה עצמו הוכחה שהמחשבות מסולפות, באותה מידה גם הפוך. אם המחשבות מביאות אותך לגאווה כזאת ולתחושה של עליונות ולתחושה, וואי, כנראה שאני משהו מיוחד במינו, כן, עוברים עליי דברים ומוצא כל מיני רמזים שמראים שהוא מעל אחרים וכו' וכו', זה הסילוף לכיוון השני. אם נסכם את שלושת ההסברים, זה אומר ככה, בעצם גם במקום אחר הוא מגדיר את זה בצורה קצת אחרת, והוא אומר, בסופו של דבר הכל מתמקד סביב מה שאמור להוביל אותך לדרך שלך בעבודת השם, מה שיכול להועיל לך ולהוסיף לך, כמו פרפראות לחוכמה. הבסיס לעבודת השם זה התורה, זה עצמו וכו', אבל יש רמזים, ומותר לאדם לחשוב על רמזים שבאים עליו, סיבות שבגללם הגיעו, כתוספת, כדבר משלים. אבל עוד הוא אומר, רק אם זה באמת נוגע אליך. ודאי שלא אם זה נוגע לאנשים אחרים. כלומר, אם זה נוגע לאנשים אחרים, אז הוא אומר שזה כמו רחלנים. מה הנטייה של רחלנים? הם עוברים מקום למקום, מתחילים לרחל, גם הדברים שבכלל לא נוגעים להם ולא נוגעים גם למי ששומע אותם, אבל זה הנטייה אובססיבית של רחלנות, זה לבוא ולשמוע באוזן אחת ולהעביר את זה הלאה, למה? כי הוא אוהב לדבר. הרב גינזבורג אומר, במידה מסוימת, בן אדם שמתחיל לחפש סיבות, גם לכל הסביבה שלו, לכל מה שקורה מסביב, תמיד יש לו הסברים ופירושים, זה סוג של רחלנות כזאת, כן? מה זה נוגע אליך? זה לא שייך אליך, זה לא יועיל לך, זה לא יוסיף לך, זה לא יועיל גם למי שאתה מספר לו את הדברים הללו. זה עוד הסתייגות שהוא אומר, הוא לא מונה את זה בשלישייה פה, אבל הוא אומר את זה בהקשר אחר. אני חושב שהמסקנה היא די ברורה, שאנחנו צריכים, במידה מסוימת, זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא הבעל שם טוב. כי לבוא ולחשוב שיש לנו את הכוח של הבעל שם טוב, שהוא חי במין מציאות כזאת שיכול היה למצוא סיבה לכל דבר ויכול היה לדעת שצריך עכשיו לפתוח ולבדוק את המזוזות, זה נכון לבעל שם טוב. אם אתה חושב שאתה יכול לעשות את זה ועל כל דבר ועניין לבדוק מזוזות או משהו כזה, אז אתה, אז יש שגאון גדלות כזה, סוג של גאווה, וזה עצמו מראה שזה לא רלוונטי. אדם צריך להכיר בערכו, הוא צריך לדעת בסופו של דבר למקד את כל המחשבות שלו סביב מה שמועיל לו לעבודת השם, הנקודה, מה שמדריך אותו. נכון, יש לי איזה מציאות מסוימת שאני חי בה, מערכת שאני נתון בה, ולפעמים יש מסרים באוויר, מותר לך להקשיב למסרים הללו, אבל כתוספת, ורק אם זה משלים לך את המסלול שלך, לא אם זה מדכא אותך, ומצד שני לא אם זה מביא אותך לשיגעון גדלות. אלה הסימנים, הווירוסים האלה שצריך מיד לסנן אותם ולא לתת להם לחדור אליהם, אתם מבינים? אני, כמו שאמרתי לכם עוד פעם, אני לא יודע מה זה עושה לכם מהפרשנות שלו, אני התלהבתי נורא מהפרשנות. איך אתם מרגישים עם ה... לא התרידה אתכם השאלה הזאת, איפה הגבול? מצד אחד אנחנו נגד מחשבה שהכל מקרה בעולם, מצד שני כשאתה נתקל בבן אדם שכל דבר הוא מסביר לך ומסביר לך, זה גם דוחה אותנו, נכון? ואתה אומר, אחי, אבל הוא המאמין הגדול. ואז אתה קורא את הסיפור של הבעל שם טוב, ואתה אומר, כן, כך נהג הבעל שם טוב. שזה חשוב מאוד, כל מה שהרב גינזבורג כותב פה. צריך לדעת את מקומך. כי כנגד מה שמסופר לנו על הבעל שם טוב, יש ביטויים בחז"ל, במופלא ממך אל תדרוש, והוא מסביר את זה גם בהקשר של לחפש סיבות בכל דבר, וגם, כן, אותה גמרא במגילה, כן, אני מצטט אותה עוד פעם, במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות. יש דברים שבשבילך הם נסתרות. קיצור, איזה הוא חכם יודע את מקומו, יש ביטוי כזה בחז"ל, וזה המפתח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.